איתי כמה אנשים שבוע שעבר ואמרו לי שאולי כדאי קצת לדבר קצת יותר על הנושא הזה ולא רק כמה מפגשים שחשבתי, אז זאת השם, נמשיך את זה גם לתוך זמן חורף. נוכל, מה שנוכל ככה זה בעצם להרחיב מעט בכל נושא שנעסוק בו, וגם נעסוק בעוד כמה נושאים שלא חשבתי אולי בהתחלה שבכלל נוכל להגיע אליהם בזמן אלול. אבל אם זה יהיה באמת חשוב ויהיה רצון, אז אנחנו נמשיך. אני אכתוב קצת על הלוח כמה וכמה מן הנושאים, שמתי אותם ככה כדי שככה קבל קצת היקף על כל הנושא הזה של התפילה. אז תהיה ככה רשימה לפי מה שלפחות אני סידרתי לעצמי. אמרנו ש... זה הראשון שהתחלנו בשבוע שעבר, היום נמשיך בו את הנושא של התלות. כל הנושאים האלה זה נושא משנה, שיש על כל אחד להרחיב יותר ופחות. עבודת השם, התלות. נמשיך את זה היום. קרבת השם, ניקוד, זה תוצאה של הדבר הזה. קצת ניגע בשאלה, למה אנשים לא מבינים את ערך התפילה, שזה כמה וכמה סיבות. הכוונה, זה מאוד חשוב, ארוך מאוד, הכוונה בתפילה, מאוד מלא בדברים, אולי פעמיים, שלוש, אפשר לדבר על זה. נושא של רצון, זה מאוד חשוב. טיפה נגענו בו, אבל אולי תתעכב איתו. הנושא של דמיון, גם כן נושא מאוד חשוב, מאוד חשוב גם לכוונה. הרבה דיבור המפרשי וחז"ל, שאדם עומד בתפילה, הוא צריך לדמות את התמציות שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, להיכנס לתוך עולם של דמיון שהוא נמצא כאילו בבית המקדש. זה נושא שגם צריך קצת לפתח אותו ולהבין עד כמה שאנחנו מסוגלים, מה חז"ל רצו שנשיג בתפילה, לאן רצו שנגיע. שמחה. זה למה שצריך פלא מתוך שמחה, מה הכוונה, זה נושא גם כן. כוח, כוחה של תפילה. מה היקף, מה הרחבות של תפילה מגיעה? באמת מגיעה להמון המון דברים, היא מסוגלת להשפיע על מכלול רחב של תחומים. אנחנו יודעים את זה אולי בשכל, אבל לפחות קצת נראה קצת את זה. ערך הכלל, תפילה על הכלל, ערך של תפילה על פרט, כלומר תפילה על הכלל, גם זה נושא שדיברו עליו, הרב קוק ועוד. תפילה בציבור. ערך של תפילה בציבור, כבוד השם, איך ניתן כבוד השם תוך תפילה, כל הנושא הזה שקרה, וגם היחס בין תורה ותפילה, זה פחות או יותר רוב הנושאים שמקווה שמספיק נוכל לעסוק בהם קצת. חלקם נושאים כבדים, כמו זה, 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 חלקם קצת יותר קלים, נראה מה, מה שנספיק לפי ה... טוב. היום לעזור השם, נמשיך את הנושא הזה, ואולי קצת נתחיל את העניין הזה של ריקות, עלו לפי הזמן שיוותר לנו. אז התחלנו לסכם, הזכרנו שהתפילה זו עבודה שבלב, עבודה פנימית, כולה מתרחשת בתוכנו. והמפרשים הזכירו כולם שהנושא המרכזי של העבודה של התפילה הוא הנושא של הרגשת התלות בקדוש ברוך הוא. נרחיב בזה קצת היום, אולי קצת נחזור על כמה דברים וגם קצת נרחיב ונראה. הרבה שאלות יכולות להיפטר אם אנחנו מבינים ומכירים את העניין הזה בצורה מעמיקה. הנה לדוגמה, בית אלוקים למביט שואל, ובזה יתורץ דבר קשה מעניין התפילה, שנראה דבר בלתי הגון ונאה לשאול שאלה אחת כמה פעמים, כי לפני מלך בשר ודם משאלו ממנו דבר אחד פעמיים או שלוש, יחרה לו על השואל, כי אם היה רוצה המלך להשלים לו שאלתו בפעם הראשונה או השנייה, היה משלים חפצו. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת לנו מה שאנחנו מבקשים, פעם, פעמיים, היה עושה. אחרי כמה פעמים, היינו מבינים לבד, כל אחד מאיתנו מבין, אם לא נעננו בדבר הזה שביקשנו, סימן שהוא לא רוצה כאן לענות לנו. אנחנו לא יודעים אולי מה הסיבה, אבל כנראה לא רוצה. אז אנחנו מבקשים עוד פעם ועוד פעם. יותר מזה, חז"ל עוד אמרו, חזק ואמץ לבך, קווה לשם, חזק ואמץ לבך, אחד הדברים שמה זה? לא תפילה. אם אדם לא נענה, ימשיך להתפלל. ימשיך וימשיך, ולא יתייאש אף פעם, עוד ועוד ועוד. זה נראה מוזר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לך. אז מה אתה מבקש עוד פעם? אם אתה מבקש מחבר שלך כמה דברים פעמים רבות, באיזשהו שלב הוא היה צועק עליך, אתה מרגיש. אלא אומר המביט, אם אתה מבין את מהות התפילה מיסודה בהכרה הפנימית שלה, אתה מבין שזה לא שייך בכלל לשאלה הזו. אלא שכוונת התפילה היא להכיר ולהורות כי אין בעולם למי שראוי להתפלל כי אם לאל יתברך, שהוא אדון כל העולם, שאנחנו חסירים מכל הדברים המוזכרים בתפילה ואנו זוכרים אותם לפניו, כדי שנכיר שאין מי שיכול לספק צרכנו ולהצילנו מכל צרותינו כי אם האל יתברך, ועליו אנו משליחים יהבנו. ואנחנו יוצאים ידי חובתנו בהתפלל על הכוונה הזאת, השם הטוב בעיניו יעשה. אומר כאן המביט, אם זה מה שהרווחנו בתפילה, די לנו, מספיק. מבחינתנו, אם הבנו שבעצם כל מה שמתרחש איתנו תלוי בקדוש ברוך הוא, וכל מה שאנחנו צריכים תלוי בו, הרווחנו את עיקר העניין של התפילה. זה הלב של התפילה. כן יענה לנו, לא יענה לנו, זה כבר חשבון שלו. אם הוא ירצה, יענה לנו, נשמח כמובן, זה ודאי. אבל גם אם לא, לקבל את זה. השם הטוב בעיניו יעשה. מבחינתנו, זה, ברגע שזו הכוונה, זה מה שעומד לנגד עינינו בתפילה תמיד, זה הרווחנו, רצינו, זה העיקר בעצם, זה, השגנו כבר דבר מאוד מאוד גדול. אומר ה... אז אולי אפשר לשאול כל מיני שאלות שתכן שחשבתם עליהן, תכן שמתעוררות לנו מתוך העניין הזה, שבעצם אותו יסוד יכול להסביר לנו את כל השאלות האלה. אני חשבתי ככה להסביר ככה כמה דברים מתוך דברי המפרשים, ויש עוד מפרשים שעוסקים בשאלות נוספות. אז אחת השאלות, השאלה העיקרית שעכשיו עשינו זה, מדוע מתפללים כל יום ושלוש פעמים ביום? אנחנו מתפללים כל כך הרבה. אם לא נעננו, אז זהו, למה עוד ועוד ועוד על אותם דברים, על אותם עקרונות? זה נראה, יש אנשים ששואלים, מה זה לא משעמם כל הזמן להתפלל אותו דבר כל הזמן? זה כל העניין, ברגע שאתה מבין שכל הזמן אתה תלוי בקדוש ברוך הוא בכל דבר כזה, זה לא שייך למסוג של שעמום, אתה מבין שבעצם החיים שלך תמיד תלויים בו. אז כל הזמן מחדש אתה מתחדשת בך ההכרה הזאת. אז הדבר הזה ודאי מסיר ממך את ה... וגם, כמו שאמרנו, אם לא נעננו, מדוע אנו חוזרים? למה כל הזמן? מתפללים על אדם, חולה, או על כל דבר שהוא. מתפללים, ואומרים שבאתם לא נעננו, אני לא יודע. אף על פי כן, להמשיך להתפלל. להמשיך להתפלל, אי אפשר לדעת. ייתכן שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו איזושהי תרומות מסוימת שדווקא אחרי הרבה הרבה תפילות נשיג אותה. וזה לא שייך, הקדוש ברוך הוא לא שייך מבחינתו. שהוא חלילה יזרוק אותנו, יאמר, אני לא רוצה את התפילות שלכם, אם אתם מבקשים יותר מדי, לא, אפילו משה רבנו, חזלנו בריאים, התפלל, התחנן השם בעת ההיא, והקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אני לא רוצה את התפילות שלך, די. הקדוש ברוך הוא ראה שמשה כבר התרמם כוח למדרגה כזאת, שעוד מעט כבר הוא יהיה ראוי למדרגה של להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא לא רצה את זה, ולכן הוא ביקש ממנו שלא ימשיך להתפלל. לא ש... 515 תפילות משה התפלל, חזל אומרים. משה לא התייאש. עוד תפילה, ועוד תפילה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מי מאיתנו היה עומד באותו דבר 515 פעמים? אני לא בטוח שהיינו בכלל מסוגלים להגיע לכזה דבר. משה לא התייאש, לא. הקדוש ברוך הוא קיבל, אהב את התפילות שלו, אף על פי כן, ביקש ממנו מגזירה אלוקית, מסיבות אחרות. אבל מבחינתנו אין בזה שום... אנחנו צריכים כל הזמן להתפלל על אותו דבר כדי שנחוש ונדע שכל הזמן הדבר הזה תלוי, תלוי בו, ממנו. שאלה נוספת שאולי אפשר לראות אותה כאן בדברי החוליות ב... כן. הנה, הגמרא, בוא נראה, הגמרא במסכת ברכות, במקור השני, אומרת, אדם מתפלל את התפילה, את תפילות ראשונות, יש ברכות ראשונות, שלוש ראשונות, אחרי זה ברכות אמצעיות, י"ג, ויש ברכות אחרונות של הודעה. אומרת הגמרא, אחרונות, דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. כאילו קיבלת משהו מהקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו שלום. אז המפרשים שואלים, מה הכוונה קיבל פרס מרבו? הרי עוד לא קיבלת כלום. עכשיו התפללת לקדוש ברוך הוא. עוד לא נענית, עוד לא קיבלת כלום. מה הכוונה קיבל פרס מרבו? אומר המבית, ואם כן, מה שאמרו חכמים בגמרא, כעבד שקיבל פרס מרבו, הוא שיחשוב בעצמו כאילו כבר נענה, כי לא הייתה תכלית התפילה כדי שיענה. זה החידוש שאמרנו פעם שברה, והפרשים ממש מרחים על זה הרבה, המהר"ל והמבית, כולם. המטרה של התפילה היא לא להשיג דווקא את הצרכים, זה לא שיש לי משהו שאני צריך, אני צריך פרנסה, אני צריך רפואה, השגתי את הפרנסה, כל המטרה של התפילה זה רק בשביל זה, הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא לנו את החיסרון כדי שנתפלל אליו, כדי שנכיר שהכל ממנו, אלא להורות שאין בעולם למי שראוי להתפלל, אלא לאל יתברך, ולהכיר שהוא חסר מכל וכל, שוב הכוונה, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בזה העולם, ואין מי שימלא חסרונו, אלא הוא יתברך. הוא מספר לפניו חסרונותיו. זו גם אחת השאלות ששאלו המפרשים. למה צריכים לפרט ולהעריך בבקשה? מדוע צריך לפרט כל כך בבקשות? למה צריכים לפרט כך הרבה? 19 ברכות תקנו לכם, 18 ברכות ואחרי זה הוסיפו עוד אחת. האם לא היה מספיק שנתפלל לקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא? תן לנו את כל צרכנו. ברכה כללית, זה לא אותו דבר. יש הבדל גדול שאתה מכיר באופן כללי מהקדוש ברוך הוא משהו נתן לך, לבין שאתה פשוט יודע כל דבר ודבר, שאתה מכיר את הטובה שמישהו נתן לך, כל דבר קטן וקטן, חיים, פרנסה, ילדים, בריאות, חוכמה, גאול, כל מה שאנחנו מתפללים, הערך, ההכרה שלנו, בדבר התלות שלנו וההכרה שהכל ממנו, זה הרבה יותר גדול. אתה אומר משהו מאוד קריא, הקדוש ברוך הוא, תן לי מה שאני צריך, הקדוש ברוך הוא, תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה. אני בעצם מבין שבעצם הכל, הכל תלוי בו. זה הופך להיות חלק מההכרה, מהישות שלי, חלק מההבנה שלי. לכן, אומר המביד, ועוד מתרשמים, הוא מספר לפניו חסרונותיו, להורות זה העניין, וסוף השכר לבוא. והדגשנו גם פעם שעברה, אני חוזר, דברים שאולי אפשר להבין מכאן, אני לא בטוח שלזה התכוון המבית, אבל יכול להיות כשהוא אומר, וסוף השכר לבוא, מה הוא מתכוון לסוף השכר לבוא? שמה? אולי יכול להיות שהוא התכוון שהתמלו החסרונות, אבל גם יכול להיות, מה יכול להיות? אני לא ברור לי גם מה הוא מתכוון. יכול להיות שהוא רוצה להגיד, זה וגם אם הוא לא התכוון לזה, זה נכון, זה השכר שלך. הזכרנו שבוע שעבר את המשל הזה הפורסם שביום מפרשים לגבי הנחש, זה שאתה קשור ודבוק בקדוש ברוך הוא, זה עצמו הברכה הכי גדולה. זה שאתה מבין ואתה יודע למי לפנות, אתה יודע מי אתה מקבל, זה הברכה. הקרבה לקדוש ברוך הוא זה הברכה הכי גדולה לאדם, והריחוק מהקדוש ברוך הוא זה הקללה הכי גדולה לאדם. הנחש התקלל בריחוק, זה הייתה הקללה שלו. כך עפר, מה תלך ועפר תורה בלמי חייך, לא רוצה אותך לידי, כך כל מה שאתה צריך, תתרחק ממני. זה הקללה הכי גדולה שיש.
לכן, על מה אנחנו מודים?
הכל, בזה שאתה מתפלל, אתה מכיר בעצם שכל דבר קטן הקדוש ברוך הוא נתן לך. הכל. ממש ממש הכל בכל בכל כל. לכן אתה גם מפרט את הכל כדי שאתה תכיר את הערך של כל דבר. יש הבדל עצום אם אתה מכיר את הערך של דבר כללי, לבין שאתה מכיר את הערך של דבר פרטי. זה חודר להכרה שלך בצורה אחרת. זה עבודה גדולה, זה עבודה גדולה, עבודה מאוד
גדולה. זה לא התפקיד של הבקשות אבל?
אה?
זה לא התפקיד של הבקשות לדעת שאנחנו מתנועים בקדוש ברוך הוא שהכל ממנו?
זה התפקיד של התפילה. זה התפקיד מספר אחד של התפילה. מה זאת אומרת הבקשות?
אני רוצה להבין מה ההבדל בין הבקשות להודעות.
לא. אנחנו רק אמרנו ככה, מה שההפגמה אומרת, אחרונות, זה הכוונה הודעה, דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והלך לו. מפרשים כאן שואלים, מה הכוונה קיבל פרס מרבו? אתה מודה לו, על מה אתה מודה לקדוש ברוך הוא? בתפילת 18, התפללת על דבר מסוים שאתה זקוק לו, שאתה רוצה, התפללת גאולה. לא ראית בסוף התפילה איזשהו שינוי דרמטי, לא ראינו עכשיו שפתאום בית המקדש כבר ירד מן השמיים. אז על מה אתה מודה לקדוש ברוך הוא? אז חז"ל אומרים, אתה צריך להודות, כאילו קיבלת משהו, וזהו, והולך לו. כבד שגאול עשה מרבו ונפטר, והולך לו. אז אומר, אתה צריך לחשוב כאילו כבר נענית. מבחינתך כבר קיבלת. אתה כבר קיבלת משהו, וזה שהבנת. בעצם ההבנה שלך שהבנת שמי שנותן ומי שיכול לתת לך זה הקדוש ברוך הוא, ולא שום גורם אחר, רק באחד אתה תלוי, כבר קיבלת, כבר יצאת מורבח, כבר יצאת גדול, כבר יצאת עם הרבה ביד. אם בפועל זה עכשיו יהיה, או לא עכשיו יהיה, זה הטוב בינם יעשה, זה כבר תלוי ברצונות, תלוי בחשבונות שלו, יש לו עוד הרבה חשבונות אחרים, יודע יותר טוב מאיתנו. אבל אתה כבר קיבלת, כי התכלית הוא לא התוצאה המיידית, אם קיבלתי או לא קיבלתי, אלא התכלית היא, עצם ההכרה שאתה מבין שרק הוא יכול לענות, רק הכל ממנו. לכן גם אתה מפרט כמו שאמרנו, אז אם כן עוד עניין אחד שאנחנו מסבירים אותו על ידי עיקרון הזה, מסבירות המפרשים, זה הצורך שלנו לפרט את כל הבקשות שלנו, ממש ככה, לא להתבייש בזה, לפעמים זה קשה לנו, לפעמים יש אנשים שמרגישים קטנוניות, קטנוניות כביכול, לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא כל מיני דברים. מה, צריך להיכנס לדברים כל כך פרטיים, קטנים, או דברים זה, או מה אני יטריד את הקדוש ברוך הוא בדברים כאלה, יחסית, אנחנו לא מטרידים את הקדוש ברוך הוא. ברור שאם זה היה מלך בשר ודם, היית עכשיו פונה לראש הממשלה בשביל איזשהו דבר פעות, זה היה באמת, הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. זה כל הנקודה בדיוק. הנקודה היא שאתה כביכול תטריד אותו בדברים הקטנים, לא בשבילו, בשבילך. שאתה תבין שגם הדברים הקטנים האלה זה ממנו ולא ממישהו אחר. לכן אתה צריך לפרד אותם עד פרטי פרטים אפילו, כמה שאנחנו יכולים כמובן לפרד, כמה שאנחנו יכולים להתבטא, כמה שאנחנו ולא רק בברכות שחז"ל תקנו, גם בברכות הפרטיות שלנו. יש במסכת ברכות, בדף י"ז, יש שם סדרה ארוכה של בקשות של אמוראים שהם מתפללים בקדוש ברוך הוא, ברכות פרטיות שלהם, שחלק מתוכם אנחנו חכמים במשך הזמן צירפו אותם לתפילות שלנו. אלוקי נצור, זה לא הייתה תפילה שחכמים תקנו אותה, תפילתו של רב, בקשה פרטית שלו. אז הוא ממש מבקש, נצור לשוני מרע, תן לי כוח לעמוד בדיבור לשון הרע. יש אלוקי עד שלא נצרתי הנה כדאי, תפילה של יום הכיפורים, זה מוסתר שם בגמרא, אחרי זה צירפו את זה לתפילת יום הכיפורים. ויש שם עוד סדרה של איזה דף שלם של בקשות של המוראים על כל, בעיקר בקשות רוחני, זה בעיקר. אבל הם לא מתביישים לפרט ולהגיד מה הם רוצים, מה הקדוש ברוך הוא, מה. למה? למה צריך את כל זה? זה אותו עיקרון, שאתה יודע שהכל ממנו, אז אתה יכול לבקש ממנו הכל. אתה לא מתבייש, לא צריך להתבייש כביכול לבקש מהקדוש ברוך הוא כל דבר, כמובן, כמובן, בצורה ראויה, כמו שאומרים, אבל זה ערך משמעותי של התפילה. לכן אנחנו מפרטים כל דבר וחוזרים על זה כל הזמן כדי שנתמלא בהכרה הזאת. זה עוד שאלה שהמפרשים שאלו, אני לא יודע אם הספקתי להביא את זה פה. טוב, אולי זה בהמשך. טוב, בואו אז נחכה עוד אגב. אומר המהר"ל, תניה, אומרת הגמרא ברכות, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי. הגמרא שם שואלת מה הכוונה לפני מיטתי, ומבררת בסוף, היא אומרת, אלא אמא סמוך למיטתי. כלומר, אחד הדברים שהייתי מקפיד, מצטער הכוונה, מצטער כדי להקפיד על הדבר הזה שזה יקרה, שהייתי מתפלל מיד סמוך למיטתי. איך שהייתי קם הייתי מתפלל. מה העניין להתפלל מיד אחרי שקמים? למה כל כך חשוב להתפלל תפילת שחרית מיד אחר כך ולא אחרי כמה זמן? אולי עדיף כמו חלק מהחבדניקים, מכירים את שיטת חבד, שהם קודם כל הם לומדים תורה ומתאוששים בבוקר, ורק מתפללים ככה יותר מאוחר, כשהם קצת כאילו יותר מיושבים בדעתם, יותר מעוררים, יותר ערניים. אבל אנחנו לא, הלכה לא אומרת ככה. הלכה אומרת, אסור לעשות שום דבר לפני התפילה. דבר ראשון על הבוקר, אתה חייב להתפלל. אל תדע, ואיך תקראו שם, על... לא תאכלו על אדם, את הגמרא הזאת, לא תאכלו על אדם, אל תתפללו עד של אל תעשו שום דבר, לא זוכר את הקדושה, עד שתתפללו על דמכם. אומר המהר"ל, כי כאשר עומד ממיטתו, נחשב נולד מחדש. אדם הולך לישון, נכון שחלק מהגוף עובד, נכון שהנשמה, אבל באופן כללי אנחנו לא בהכרה, אנחנו לא ערניים, אנחנו לא מתפקדים, אנחנו לא חיים. אז על הרוע, מי שישן, הוא טועם טעם מיטה, במידה מסוימת, זה טעם של מיטה, זה אין, אין כלום, לא פעילים, לא מבטאים, כל מה שאנחנו יכולים לבטא, לא לומדים, לא פועלים, לא עושים. נכון, מתמלאים בכוחות, אבל בסוף סוף לא עושים שום דבר. כשאתה קם בבוקר, אתה כביכול ממש בריאה חדשה, נוצרת מחדש, יש לך כוחות, לפעול, לעשות, ללמוד, לעשות טוב, להכיר. לפיכך יש לו להתפלל מיד, למה? תדע לך מנת תחת הכוחות האלה. אומר המהר"ל, זה הזמן הכי מתאים להתפלל, כדי שיהיה לך את הסמיכות הזאת, שתבין. קיבלת מתנה מחדש, אתה מיד צריך להכיר. מי נתן לי את המתנה הזאת? מאיפה זה בא לי? ממי? ממנו. לכן אתה חייב מיד להודות לו. כדי שייתן לליבו של לאדם קיום ועמידה בעצמו, רק שהוא נתלה באשר מתברך. פשוט צריך להתפלל לפניו על צרכה. אתה קם בבוקר, גם שאתה קיבלת ממנו חיים, לפעול ולעשות, וגם לבקש ממנו על היום. אתה הולך עכשיו, אתה יוצא עכשיו ליום חדש, עבודה, סידורי, פרנסה, לימוד, כל אחד מה... מאיפה בא לך כל זה? מי ייתן לך את הכוח לעבור את היום הזה בצורה טובה ביותר שאפשר? עם אלף פרטים, אלף עניינים, מי ידאג שתהיה בריא ושלם וטוב ותצליח ממש לעשות? אין משהו אחר לדור. צריך להכיר את זה, צריך לדעת את זה, שאתה קם בבוקר, לכן דבר ראשון בבוקר, אתה קודם כל פונה אליו ומקבל ממנו כוחות חיים. נזכר מי נתן לך את כוחות החיים. במקום אחר, בהמשך שם, המהר"ל גם אומר, יש גמרא שאומרת שצריך להתפלל מנחה, אולי קצת יותר עמוק, אבל עם דמדומי חמה. כלומר, תתחיל לצאת תפילת שחרית והנצח חמה, יראו חיים שמש, נכון? בגמרא הזאת, זה שפת ותיקים. ותפילת מנחה צריך להתפלל אותה בשקיעה, עם דמדומי חמה. נכון שלהלכה הגמרא אומרת שם, רב, אני חושב, מי זה, אני לא זוכר אם זה היה שם, לייט, עלה, זה, היה מקלל מי שעושה את זה, למה? שמה, שמה יפספס, שונה גמרא שם, שמה, שכחת, שמה, שמה יתרד וזה, אבל, נחתחיל לזה מה שצריך. אמר אני אומר, זה בעצם התחלה של היום וסוף היום. אמר אני אומר, זה כדי שנכיר שההתחלה והשלמה, כי שונה מהר"ן, הסוף, גם לפני שאתה מתחיל את היום, הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לך את הכל, הוא נותן לך את הכוח להתחיל את הכל, את ההצלחה. בסוף היום אתה גם מודה לו, אתה אומר, כל מה שעשיתי היום, אני לא זוקף את זה בזכותי, זה לא ממני, אלא אתה עזרת לי, אתה עזרת לי. עד כדי כך, קורבן השחר, קורבן התמיד. זה הזמני, נכון? ולמעשה, ההלכה היא שאנחנו לא מתפללים בדברי חמה, בגלל החשש הזה, קוראים לפני כן, אבל זה הרעיון. להכניס את כל העשייה שלנו, שזה היום נועד לעשייה, לפעילות, הלילה נועד למנוחה, לזה יש לו תפקיד אחר בעולם ללילה, היום נועד לזה, התחלה והסוף, אנחנו פונים לקדוש ברוך. זה גם דבר שהרבה דברים, עם הרעיון הזה, אנחנו יכולים להסביר ולהבין, לעומק, הרבה דברים שמתרחשים. הנה, דוגמה נוספת לעניין הזה. גמרא, מסכת ברכות דף סמך, הנכנס להקיז דם. יהי רצון מלפניך. צריך להגיד בסופו של מילה אולי. השם אלוקיי, שיהיה עסק זה לי לרפואה, ותרפאני כרופא נאמן, אתה רפואתך אמת. זה מעניין שהיום היה פה תרומת דם, זה לא קשור, באמת, במקרה. בשולחן לדור כתוב, כרופא חינם אתה. לא משנה, זה אותו עיקרון. מה זה אומר? אתה הולך עכשיו לעשות פעולה. פעולה חשובה, הקזת דם. בזמן חז"ל הקזת דם נחשב דבר שאתה היה ממש לרפואה. אבל זה פעולה בריאותית, כמו שאתה הולך לרופא, זה היה הכרחי, חיוני. גם היום הרופאים אומרים, זה טוב להחליף דם, זה פעולה אחרת דם, בסדר. זה היה יותר עכשיו. מי בעצם מרפא אותך? במי אתה צריך לתת את הביטחון שלך? על מי אתה צריך לסמוך? על הרופא המעולה, על הפרופסור, ראש מחלקה, בעל ה... אני יודע, בעל ה... ניסיון הרע ובעל השם המהולל, או שאחרי הכל, אתה יודע, בעצם בסוף דבר, שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. אפשר ליפול בזה בקלות, רבותיי. בקלות כולנו נפלים
בזה. אפשר לומר שאם יש לך את האפשרות, איך כאילו גם מבחינה טבעית הלך איתו?
בסדר, לא אמרתי זה, לא אמרתי שלא. ברור, ברור שאתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך, זה לא סותר, כן? השתדלות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לעשות טוב, להוציא טוב. האמונה, איך הם אומרים שם חובות הלוות? אתה צריך להשתדל, כאילו אין הקדוש ברוך הוא. כאילו אין הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא דרך הכל כאילו לא השתדלת כלום. זה קשה, זה מאוד קשה, אבל זה ככה אתה צריך לחיות. והתפילה זה בעצם הדבר הכי, הכי חזק שנותן לך את הבסיס האמוני הזה. אתה הולך לעשות משהו, אתה נעצר רגע לפני שאתה נכנס לרופא, אתה עוצר רגע, אתה אומר, אני טועים טענים, אנחנו לא רוצים, אבל אם דברים רציניים, כולנו טועדים מזה. יש לך איזו בעיה רצינית, אתה צריך, אתה טעוד מזה, אתה לפעמים אתה חושב על תקופה מסוימת, ואתה עומד איזה רופא, והוא מקווה שהוא לא, שהוא להגיע בשעתו, זמן טוב, ולקבוע פגישה דווקא עם אדם מסוים, ועוד כל מיני חשבונות כאלה. צריך להשתדל, אבל אתה צריך לדעת, אולי נכן חזל תקנו תפילה, וזה נפסק להלכה. לא כולנו רגילים בזה אולי, אני לא יודע באמת למה זה לא מפורסם ההלכה הזאת, אבל זה שולחן ערוך מפורש, סימן ריש למד. אתה, לפני שאתה נכנס לרופא, צריך להתפלל, לדעת, שבעצם, הקדוש ברוך הוא זה... כי גם, דרך הרופא הוא... כן, ודאי, הרופא הוא שליח, זה דברים שאנחנו יודעים אותם. אין ספק שכולנו מכירים אותם. אבל תנסו ביום יום לשים לב ותראו כמה אנחנו שוכחים אותם. עד שאתה לא, מה מזכיר לנו את זה? כשאתה נזכר ואתה מתפלל לפני כן, זה מה ש... שוב, מעורר בדרך ובונה אצלך את האמונה ואת התפיסה הזאת. ויש גם, האמת שהגמרא אומרת בפסק ברכה, שגם צריך להגיד ברכה אחרי. ברוך רופא חולים. כמו שאמר המהר"ל, לפני ואחרי. גם לפני וגם אחרי, כי יכול להיות שאתה אחרי, אולי כל כך תתלהב מהרופא, וואו, איזה רופא טוב, איזה רופא מקצועי, איך הוא עזר לי, איך הוא זה. תשכח בעצם מי שבאמת בסוף של דבר נתן לרופא את המיומנות, את החוכמה, ואת הכוח לרפא אותך, וזה באמת עזר לך, מה שזה הקדוש ברוך הוא. יש שליחים מסוימים שהקדוש ברוך הוא עוזר להם יותר, יש כל החשבונות, יש שליחים אחרים, אנחנו צריכים שצריכים לעשות. אבל צריך לזה. וכל הזמן הולך איתנו העיקרון הזה. אז טוב, בוא נראה את המקור הבא של חובות הלבבות. ואמרו על אחד מן הצדיקים שהיה אומר אחר תפילתו, אלוקי, לא נשאני לעמוד לפניך שכלי בפחיתות ערכי ומיעוט ידיעתי בגדולתך ורוממותך. כלומר, זה שאני בכלל עומד לפניך, לא נשאני, לא נשאני, שון, תרוממתי לדבר הזה, לעמוד לפניך שכלי בפחיתות ערכי. זה לא שאני לא מבין שאני שחל בפחיתות ערכי. אני יודע כמה אני שווה. אני יודע שאני שווה כלום בעצם. ואף על פי כן, לא בגלל שאני חושב שאני שווה משהו, אני בא לפניך. אני יודע שאני לא שווה כלום. ומיעוט ידיעתי בגדולתך ורוממותך. וגם כן, זה לא בגלל שאני בעצם לא יודע את האינסוף של הקדוש ברוך הוא. אני יודע שקדוש בו אינסופי, ובכל אופן אני בא לפניך. למה? איך אנחנו כלום באים לפני אינסוף? זו השאלה. כי אתה רם ונשא ואני נקלה ונגזה וקטן משאול ממך. אבל נשאני על זה מה שרוממתני בצוותך אותי לקרוא אליך, ואתה יודע תקנתי ואופני הנהגתי, ולא דעתיך בצרכי להעיר אותך עליהם, אלא שארגיש בגודל חסרוני אליך ותיכוני בך. תראו מה זה. ולא הודעתיך בצרכי להעיר אותך עליהם. איזה שאלה תמונה כאן? הוא פורמס פה בעצם לשאלה נסתרת. זה גם אחת השאלות שאנחנו כאילו יכולים להבין דרך העיקרון הזה. מה זה ולא הודעתיך בצרכי להעיר אותך עליהם? יש פה ידי הכל, והקדוש ברוך הוא. זה אחת השאלות ששאלו האחרונים. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. מדוע צריך לבקש ממנו? הוא לא יודע מה חסר לנו. הוא לא יודע מה כל אחד מאיתנו צריך. הוא לא יודע מה עם ישראל צריך. ברור שהוא יודע. אז למה אנחנו צריכים לבקש ממנו את הדברים האלה? נגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע טוב, וזהו. אתה יודע מה אנחנו צריכים. תעשה. ותאמון בזה עוד שאלה שהמפרשים שואלים. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב בעולם. הוא ברא את הטוב. הוא מקור הטוב, ממנו כל הטוב שקיים בעולם. ברא את העולם להיטיב, זה כל החשבון של הרמח"ל וכל זה. אם הוא טוב, אז דרך הטוב להיטיב. ולא לחכות עד שמישהו יבקש ממנו. אם אתה אדם מאוד מאוד טוב, אתה רואה אדם שנמצא בצרה, אתה רואה אדם שצריך משהו ואתה יכול לעזור לו, אתה יכול לתת לו את זה, אתה חכה עד שהוא יבקש ממך. אם אתה לא אדם מרומם, אז אולי לא אכפת, אבל אם אתה אדם כל כך נדיב וטוב לב, אתה לא תחכה. לא רואה אנשים לפעמים רואים מישהו מיד עוזרים לו. כי דרך הטוב, לעתים, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב. אז למה צריך לחכות כאילו, כדי לתת לנו את מה שאנחנו צריכים? למה מצד הטוב שבו לא נתן לנו את זה מיד? שוב, אנחנו עושים לאותה נקודה. כל השאלות האלה בעצם הם אותו בסיס יסוד. ודאי שקדוש ברוך הוא טוב, ודאי שהוא רוצה להיטיב. יותר משהעגל רוצה לינק, הפרה רוצה להניק. קדוש ברוך הוא רוצה לתת את הטוב יותר ממה שאנחנו רוצים, מבינים ורוצים לקבל אותו. אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו, לא כי הוא לא רוצה. פוך, הקדוש ברוך הוא יושב וכביכול בחדרים פנימיים בוכה על זה שעם ישראל לא נמצא במדרגה עליונה. הבכי של הקדוש ברוך הוא זה. ודאי שהוא רוצה לרומם אותנו, אבל צריך שאנחנו מוכנים. התפילה מביאה אותנו ממדרגה כזאת שאנחנו מבינים שהכל ממנו, ואז אנחנו מוכנים לקבל את השפע הזה. כן, כן. אז זה גם השאלה הזאת של הוא יודע הכל, ברור שהוא יודע, אבל פיכן אנחנו צריכים להגיד לו, כן, אנחנו צריכים לדעת מה הוא נותן לנו, הוא ודאי יודע, וגם הסד של הקדוש ברוך הוא טוב, אבל הטוב של הוא דווקא נותן אותו אחרי שאנחנו, זה האידיאל של הטוב האלוקי, לא לתת אותו מיד, אלא לתת אותו אחרי התרומות שלנו. כי אז הטוב הזה, אנחנו נבין אחר כך, שזה הטוב היותר עליון, ולא לקבל את זה בלי שום סיבה ובלי הצדקה. זה מידת הטוב האלוקי. לא שזה לא, ודאי לא סותר את ה... אז ממשיך כאן החובות הלוות. אז קודם, ולא הודעתיך בצרכה להעיר אותך עליהם. אני לא צריך ללמד אותך, אני לא צריך לעורר אותך, אני לא צריך לספר לך מה חסר לי. אתה יודע יותר טוב ממני. אלא שארגיש, שאני ארגיש בגודל חסרוני אליך וביטחוני בך. שאני אדע בעצם שאני לא מסוגל לעצמי לסגת כל הצרכים האלה, שבעצם הכל ממך. וגם שאני אבטח בך, שיהיה לי ביטחון מלא בך, שרק אתה יכול להושיע, רק אתה יכול לתת. שום גורם אחר בכל הגלובוס, בכל היקום, לא יכול לתת חוץ מהקדוש ברוך הוא. כל הקדוש, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, לכל אמצעים שהם באים ממנו. השמש מחממת, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה, והמים משקים אותנו, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הכל, והמלאכים פועלים, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותם, הם רק אמצעים, והסיבה הראשונה זה רק הקדוש ברוך הוא, ואין שום דבר אחר. עכשיו, החובות הלוות, מביא בתימשות אותו חסיד, עוד משהו, עוד יותר עמוק, עוד שאלה נוספת, שהיא תורשת עוד טיפ-טיפה. ואם אשאל ממך בשכלותי, מה שאינו טוב לי, ואבקש מה שאין בו תקנתי, בחירתך העליונה טובה מבחירתי. איזה שאלה כאן בעצם, איזה בעיה כאן מעורר החסיד הזה, הצדיק הזה, במה שהוא אומר. אתם אומרים.
אנחנו לא מקבלים מה שאנחנו מבקשים. עוד פעם? שאנחנו מבקשים כל מיני דברים, אנחנו לא מקבלים אותם
כמו שביקשנו. כשביקשנו דברים,
לא כמעט, אני מבקש. איך אנחנו מבקשים? זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא, שזה מה שיהיה במציאות. זאת אומרת, זה שאני עכשיו מבקש, זה הוא עשה אחרת. זאת אומרת, הוא יודע יותר טוב ממני.
ואז מה?
אז איך אני כאילו, אם הוא יודע יותר טוב ממני, אז איך אני בכלל מבקש
לחסרונות? זאת אומרת, זה מה שצריך להיות. כלומר? אני חושב שאתה מתכוונת, בוא נקרא את זה, רגע, איך זה נכנס במילים? ואם אשאל ממך בשכלותי מה שאינו טוב לי, אבקש ממך מה שאין בו תקנתי, בחירתך העליונה טובה היא בחירתי. מפרשים שואלים, איך אנחנו מתפללים, כאילו, נכון זה מה שאתה מתכוונתם, איך אנחנו מתפללים, מבקשים הקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, שבעצם אנחנו לא יודעים באמת מה טוב לנו. מי מאיתנו באמת יודע מה טוב לנו? אף אחד מאיתנו לא יודע בצורה מוחלטת. אדם יכול להתפלל על איזשהו עבודה מסוימת, יודע, שזו עבודה שמאוד מאוד מושכת אותו, מרתקת אותו, חושב שהוא יצליח בה, חושב שזה ממש ככה יפתח אותו מאוד. מתפלל, מתפלל, מקבל את העבודה, ולך תדע, העבודה הזאת, איזה בלגן גרמה לו, וכמה סיבוכים, וכמה בלגן נוצר לו מזה. אי אפשר לדעת בדברים האלה באופן. אנחנו לא נביאים, לא יכולים לצפות את העתיד ולדעת באמת, יכולים לפי מיעוט דעתנו, לפעמים להעריך איזה דברים הם באמת טובים לנו. יש, חז"ל אמרו, כתוב בפסוק, הנביא עושר, ונשכן עושר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. תראו את הפסוק הזה? יש אנשים מתפללים שיהיו עשירים, שיזכו במפעל הפיס, או סתם שיהיה להם שפע. ואז הקדוש ברוך הוא להם שפע. השפע הזה גרם להם טוב, או גרם להם רע בסוף? יש אנשים שגרם להם טוב, שאני גרם להם רע. יש אנשים שבגלל השפע הזה, שוכחים לקדוש ברוך הוא, נהיים לא מוסריים, לא מספיק הוגנים, אז השפע הזה טוב, העושר הזה טוב, העושר הזה לא טוב. התפללתי עליו, רציתי אותו, קיבלתי אותו. בסופו של דבר, אז איך בכלל אנחנו יכולים להתפלל על דברים אם, ולפקש את כל הדברים האלה, אם אנחנו יכולים להיות טובים או לא טובים? אולי בסופו של דבר, יתברו שהם לרעתנו. מה הסיבה באמת? אז אם כן, מה... למה, איך אנחנו באמת מתפללים לקדוש ברוך הוא על הדברים האלה? הסיבה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אני חושב שהיא נמצאת בשורה, אבל נשאני על זה, לא הדגשתי זה, אבל נכון, אני חושב שזה בעצם נמצא פה, אבל, דרך בשורה השלישית, אבל נשאני על זה מה שרוממתני בצוותך אותי לקרוא אליך. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שמבקש מאיתנו להתפלל. כלומר, הוא ציווה אותנו להתפלל. הוא ציווה אותנו לכל הדברים האלה. ואף על פי שאנחנו לא תמיד יודעים באמת מה שטוב לנו, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתפלל כדי, עכשיו כל מה שאמרנו, שנכיר את התלות בו, שנכיר את הערך שלנו ביחס אליו וכו'. והוא כבר ידאג, כמו שאנחנו אומרים לו, כמו שאנחנו באמת, אנחנו אולי לא אומרים את זה, אבל אנחנו עדיין, אני חושב שכולנו מסכימים לדברים של אותו צדיק. כבר הנחתי כל ענייני אל גזרתך הקיימת, והנהגתך העליונה, שבסופו של דבר, אם אני אבקש משהו שהוא לא טוב לי, אז אני סומך עליך שאתה כבר תדאג שהוא לא יתקיים בעצם, שאתה תיתן לי בסופו של דבר מה שבאמת טוב לי. מה אתה אומר? זה בדיוק הנקודה, אתה מתפלל כדי לדעת שאתה תלוי בו.
אתה תלוי בו, שכל הטוב שיהיה פה זה ממנו, אבל הוא יעשה את הטוב שהוא יודע.
כן, אם אתה היית כל הזמן מתלבט מה באמת טוב לי, אז יכול להיות שבאמת, אני לא יכולת להתפלל. איך אני אתפלל לכל דבר? אני אתפלל לפרנסה, אני יודע אם הפרנסה מסוימת אותו בסוף תעזור לי, לא תעזור לי. תהיה באמת לטובתי, או חלילה לא לטובתי. אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה יצפה העתיד. אנחנו יכולים רק להעריך וכדומה. אבל אנחנו אנשים קטנים. כמה פעמים אנחנו רוצים דברים מסוימים? כל אחד מאיתנו יש לו סתם דוגמאות לזה. ובסוף זה בא לנו וראינו שזה לא היה טוב, או שזה לא בא לנו וראינו איך ניצלנו באיזושהי משהו. ואנחנו אומרים, אוי, תודה הקדוש ברוך הוא שמנעת אותי מהעניין הזה.
למה שהתפילה לא תהיה פשוט שיהיה טוב בעולם, שיהיה טוב לי, שיהיה טוב לאחרים, ולא להתחיל לפרט?
אז אתה חוזר לשאלה.
איך אתה מפרט דברים לא נכונים? אז כאילו...
אתה לא מפרט את זה. זה דבר ברור שאתה לא מתפלל על דברים שהם בעייתיים. פשוט. אנחנו לא מתפלל על דברים שהם אסורים, כמובן. אנחנו לא מתפלל על דברים שהתורה לא הוגנים, התורה לא רוצה אותם. זה ברור. מתפללים כמובן רק על דברים שהם... דברים שעוזרים לנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה פרנסה, משפחה, תורה, וכן הלאה. ברור, זה אנחנו מתפללים. אבל גם בתוך הדברים האלה, יש דברים שהם דברים כלליים, אז חז"ל יודעים מה. יש דברים שהם פרטיים, הרי אנחנו גם מצווים, טוב שמתפלל גם תפילות פרטיות. אתה מתפלל לאדם חולה, מה אתה יודע באמת מה טוב לאדם החולה הזה? מי יודע, מי איתנו יודע מה התיקון האמיתי שלו? אולי יותר טוב עכשיו שהוא ימות מאשר הוא יחיות. אין לנו ודאות, אין לנו ידיעות מוחלטות בדברים האלה. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא תתפלל עליו. אם אני אחליט שעדיף לו ככה, אני כבר אעשה, כי אני יודע מה יותר טוב. אני כבר אחליט עליו. אבל אתה צריך להתפלל. למה? אתה צריך לדעת שהחיים שלו תלויים בידיים של הקדוש ברוך הוא. החיים של כולם תלויים. ואם אתה לא תעשה את זה, אז חסרת את הידיעה, את ההכרה הזאת, את לא הפנמת את הרעיון הזה כמו שצריך. חסר לך משהו. מה יהיה? זה טוב, יש דברים. אנחנו מצידנו צריכים להתפלל על כל מה שאנחנו מאמינים וחושבים שהוא טוב, כמובן על פי המגוון, המרחב שהתורה נתנה לנו, ולא לעשות את החשבון, מה, אולי זה לא נותן לנו, אולי זה טוב לנו, אולי זה לא טוב לנו. לפי החשבון המובן לנו, לפי מה שאנחנו רואים, התורה רוצה שיש מצווה להקים משפחה, לאדם לא נולדו לו ילדים, אז הוא לא יתפלל לזה. הנה הסיפור המפורסם עם חזקיהו. תראה את הסיפור חזקיהו, נכון? חזקיהו המלך, מי היה בן שלו? מנשה. איזה דברים מנשה עשה. כל מה שחזקיהו בנה, הכל הוא הרס. הרס באופן טוטלי. 52 שנה הוא מלך. תראו את הפסוקים אחר כך. הנכד שלו, של מנשה קראו לו ישיהו, היה משהו עצום, צדיק עליון. והתורה אומרת שם, התנ"ך אומרת שם, כל מה שהוא ניסה לתקן, הוא לא הצליח לתקן את כל מה שעשה מנשה. לא הצליח, מנשה כל כך הרס את העם, כל כך הרס את הקדושה בעם ישראל, שכבר לא אפשר לתקן את זה. עם כל הפעולות, הכתוב שם מעריך פרק שלם, כל מה שעשה ישיהו, כדי לנסות לתקן את הנזקים של מנשה. לא הצליח. כשחזקיהו רואה את זה באורך הקודש, אז מה הוא עושה? אני לא מביא את הילד הזה לעולם. לא מביא אותו. לא רוצה. בטח לא יתפלל על דבר כזה. מה קדוש ברוך הוא אומר לו? אתה, אל תעשה את החשבון שלך. אתה מצווה להביא ילדים לעולם, תעשה את המאמץ שלך, תתפלל, בנה, חיה, מזונה, תעשה מה שאתה צריך, עכשיו החשבונות תשאיר לי. אם זה יהיה, אם אני לא ארצה אותו, אני כבר לא יבוא לעולם. אני כן ארצה מכל הסיבות, הוא יבוא, זה... על אותו, אותו רעיון אנחנו צריכים לצפור. אנחנו צריכים כמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא כדי לדעת שזה החובה שלנו, וזה מה שהוא רוצה מאיתנו, שנדע שממנו הכל. מה הוא יחליט לעשות? זה לא בחשבון שלנו. אם הוא יחליט לא לתת לו לילדים מסיבה כלשהי, והוא יודע שזה יותר מה שטוב לנו מכל מיני סיבות, אז זה מה שאני עושה, אבל אני ודאי מצווה להתפלל לזה. אתה אומר?
זה בדיוק אני כאילו איזה. אני רוצה להתפלל כי
בוודאי. בוודאי. אנחנו רוצים, אבל מונח, אני חושב, נשאני על זה, איך בכלל אני עומד בתפילה לפניך? מה שרוממתני, כי זה ודאי מרומם אותי, בצוותך אותי לקרוא עליך. מה אתה יודע שברוך כן רוצה שנתפלל? לא, לא בשבילו, בשבילנו. כדי שנהיה מחוברים אליו, ונהיה דבקים בו, ונדה ממנו. אכן, אנחנו מתפללים על כל מה שאכן הוא רוצה. הוא ציווה אותנו שיהיה לנו ילדים, מתפללים ילדים. הוא ציווה אותנו שיהיה לנו, שנוכל לעבוד את השם בשקט. מה אתה צריך לעבוד את השם בשקט? אתה צריך פרנסה טובה, נכון? אחרת תהיה טרות. אז אני צריך פרנסה. אתה צריך, וכן הלאה. וכן הלאה וכן הלאה. צריך, כן. תראה, גם כשאתה רואה שאתה רואה את המוראים שפרטו שם את התפילות, הם לא כאילו אני צריך להיות משהו בגבול בגבול הנורמלי. קשה לענות על שאלה כזאת כמה זה, אבל בוודאי שאדם צריך להשתדל כמה לבטא את זה במילים נוספות. אם יש לך אוצר מילים עשיר, בוודאי שאתה... תראו את התפילות שם, אתה יכול לצורות את הגמרא שם, מדף י"ז. נכון שכמעט כל התפילות שם זה תפילות על דברים רוחניים בעיקר, אבל המוראים שם ממש, שתמנה כל מיני ביטויים שאנחנו לא מכירים, כי זה תפילות שאנחנו רובם לא רגילים. חלק הכניסו אותם לסורת תפילה פה בכל מיני וריאציות, אבל רובם אנחנו לא מכירים. לא רואים שממש מתפללים, מתפללים, אומרים כל מיני דברים לקדוש ברוך הוא. לא ארוך מדי, אבל בוודאי מכירים את
אז מה העניין, כאילו מה אתה מתפלל, מה נשנה, כאילו, אם אתה מתפלל מה שאתה באמת צריך ומה שאתה לא צריך, גם ככה הוא יעשה מה שטוב.
אם אתה לא תתפלל, אתה חסר את ההבנה הזאת.
אבל לא צריך כל כך להשקיע, כאילו להגיד כל מה שחסר, כל מה שזה, כאילו...
כן, אתה צריך להשקיע, כי אתה צריך להידבק בו. והדבקות פה זה לדעת שכל דבר ממנו. אם הוא ציווה אותך להביא ילדים, אתה צריך להתפלל אליו עוד פעם ועוד פעם.
זה להתפלל אליו ולדברים, אבל לא צריך לפרט כל דבר קטן וזה, אם אני יודע שהוא ככה להביא לי משהו טוב. אני יודע שהכל תלוי בו והכל ממנו, אז אני מתפלל והכל, אבל לא פרט את הדברים הקטנים. אני יודע שאם זה טוב לי, אז הוא יביא לי.
אז אני אתפלל בכלל, אז תגיד, הקדוש ברוך הוא, תן לי מה שטוב לי,
וזהו. לא, אתה יודע, זה דבקות, מה?
נו, אז לכן, אם אתה תגיד באופן כללי, ההכרה שלך תהיה מאוד חסרה. אין להשוות הכרה כללית. אתה יודע כמה אנשים בעולם מסתובבים ומאמינים שיש אלוקים בעולם? יש הרבה אנשים כאלה בעולם. אז מה? זה בגלל זה, אבל הם עדיין רחוקים מלהכיר ולדעת, לחוש את הקדוש ברוך הוא, לחיות בדבקות, שזה בדיוק השלב הבא שלנו אחרי העניין הזה. רחוקים מזה. רק כשאתה ממש מכיר את החסד שהיו לנו שלו כלפיך, ואתה חי את הקרבה אליו בכל דבר, ואתה מכיר כל דבר, אז אתה חי בדבקות איתו. אבל אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל ממך וזהו, אז יש הרבה אנשים כאלה, הרבה יהודים שמאמינים בלב שלם שיש אלוקים, מאמינים. אבל באופן כללי הוא יודע מה אני צריך וזהו. זה רמת חיים אחרת לחלוטין.
זה יפרט, אבל לא צריך כאילו עד פרטי פרטים.
בסדר, אני לא יודע, אנחנו אומרים, אנחנו מבינים אחד את השני כשאנחנו אומרים מה הכוונה פרטי פרטים. צריך לפרט. כמובן לא להלאות ולא לעשות את זה בצורה שהיא נראית מוזרה או לא ראויה. כמובן שצריך לשמור על גבולות מסוימים. אבל באופן כללי צריך לפרט. לפרט את כל הנושאים שאתה צריך לפרט. צריך לפרט שם שלך או שם של עם חולה לפעמים שיש או כן, אני לא, שוב, אני לא יודע עד איפה כל מיני פרטי פרטים כאלה שזה, אבל בוודאי שצריך, כן, אם אתה מדבר על חולה, אז אתה יכול לקדוש ברוך הוא, אתה בעל הרפואה, הכל ממך, רק אתה יכול להשאיר לו, רק אתה יכול להשאיר לו, לפחות בשונך, בצורה ש... בהחלט, כי זה שתכיר ותדע ש... מה אתה אומר?
אני הבנתי נכון את הרעיון, אז פרק לפרק,
זה לאו דווקא
שאני
אקבל
את מה שאני
אומר.
כלומר, אם אדם יש לו עכשיו, יש
לו
איזשהו
שואל,
אם אדם יש לו עכשיו הרבה מאוד כסף,
הוא
לא צריך
להתפלל
על פרנסה.
יש לו כבר כסף. או, זה בדיוק הנקודה האחרונה שחסר לי פה להדגיש את העניין הזה, שגם הרגשתי את זה פעם שעברה, מי שלא חסר לו כלום, אז הוא לא צריך להתפלל.
הוא לא יודע מה חסר.
שנייה, מי ש, נגיד את טוב את זה ככה, שחושב שלא חסר לו כלום. אני קודם שחושב, כאילו מי שלא מרגיש שחסר לו משהו, או מי שבאמת יש לו הכל, אדם, יש לו משפחה, יש לו כסף, יש לו מעמד, יש לו כבוד, יש לו הכל, אז מה? הוא לא צריך להתפלל? אז ודאי שפשוט מוריד, ודאי שצריך להתפלל, למה? כי התפילה היא לא רק, כי אם התפילה של המטרה של התפילה הייתה להשלים את החיסרון שלך, זה כל המטרה של התפילה, אז באמת אולי אני לא צריך להתפלל. אני לא צריך שום דבר יותר מזה, טוב לי בחיים, לא חסר לי כלום. ולא דווקא אדם שיש לו הכל, גם מי שאין לו, אבל הוא לא צריך יותר מזה. לא, לא, אני לא צריך. מספיק מה שיש לי זה טוב, אני לא צריך יותר מזה. אבל אם אתם מבינים שהמטרה של התפילה היא לא בשביל שיהיה לך יותר, או יהיה לך... המטרה של התפילה היא שאתה תדע שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, שגם המעט או הרבה יש לך, זה ממנו, וזה כל הזמן ממנו. אז זה משנה אם חסר לך משהו, לא חסר לך, אתה צריך להתפלל. אתה צריך להכיר כל הזמן. אדרבה, אתה עוד יותר צריך להכיר מאחרים. כי אתה יותר נמצא במקום שאתה יכול לברוח החוצה, כאילו לטעות ולחשוב שבעצם אתה לא תלוי בו. עוד יותר אתה מחויב, כמו שאומר הרמב"ן. הרמב"ן יגר את הרמב"ן. כל מי שיש לו יותר, הוא עוד יותר מחויב להכיר שזה מהקדוש ברוך הוא. כי מי שאין לו, מי שיש לו, מי נתן לך את זה? עוד יותר מכל, אתה צריך להתפלל ביתר שמחה, ביתר הכרה, ביתר הבנה שכל מה שכן יש לך זה ממנו, ואף אחד לא מבטיח לך שזה יתמיד. לכן, אז גם מי שחשוב על זה לכלום, אז בגלל זה להתפלל. מה שהשבוע שעבר היה, זה הקטע שלנו מהרב קוק, וגם, אני לא יודע אם פה הבאתי על זה, לא, לא חושב שהבאתי מזה משהו, זה, קצת את הרמח"ל, אתם יודעים? בואו נראה את הרמח"ל, אולי זה קשור גם לעניין הזה. הקטע האחרון פה בעמוד. הרמח"ל גם כן מוסיף עוד נקודה שמתבססת שוב על הדבר הזה. שגם כן, מתוך העיקרון הזה, אנחנו מבינים אותו יותר טוב. והנה, אומר הרמח"ל בדרך השם, והנה הכין הבורא יתברך שמו תיקון לזה. הוא מדבר שם על הנושא של השתדלות, מה שדיברנו בהתחלה. היחס בין השתדלות לבין אמונה בקדוש ברוך הוא. אומר הרמח"ל, איך אתה יכול להיזהר שההשתדלות לא תוציא אותך מעבודת השם? היינו, כשאתה תשתדל ותעשה משהו, כן? פעם, אני זוכר, שמעתי איזה תוכנית ברדיו לפני הרבה שנים, עכשיו זה טייס שנפצע, וזה מלחמה, הוא שכב בבית חולי, וישב לידו איזה אדם דתי ירא שמיים, והטייס שאל אותו על כל הפציעה שלו, והטייס באמת היה באיזשהו מצוקה, באיזשהו סכנה מאוד גדולה, הוא נקט בכל מיני פעולות, באמת תושייה מאוד גדולה, והצליח להינצל בזכות התושייה הרבה שלו. הוא נפצע אומנם, אבל הוא שכב בבית חולים. ואז הטייס הזה, אחרי זה חזר בתשובה, אבל הוא אומר שמה שעורב אותו, זה היה כשהוא סיפר לו, אותו אדם, דתי ששכב לידו את כל הסיפור, שכל הפציעה שלו, הוא תמיד תלה את הכל בעצמו. הוא הרגיש גאווה מאוד גדולה, שעל אף המצוקה והמצב המאוד מסוכן שהוא נקלע אליו, במטוס שלו, הוא הצליח עם הרבה תושייה, אז הוא הצליח לצאת מהמצב הזה. החוכמה שלו, והניסיון שלו, והידע שלו, ואז האדם הזה אמר לו ככה, לא התרגש מזה, אמר לו, חשבת פעם, מי נתן לך ברגעים האלה את הכוח הזה בדיוק? מי נתן לך את ה... הוא אומר שזה שאלה שהוא מעולם לא שואל את עצמו. מעולם הוא לא, השאלה הזאת פשוט, הייתה לו שוק. הוא אומר, מאז הוא התחיל בעצם, התחיל להתבונן על דברים אחרים. מעולם לא חשב על העניין הזה, הוא תמיד תלה את הכל בעצמו. אני הצלחתי, אני עשיתי, אני פעלתי, אני, איזה סכנה הייתי, באיזה מצב. אנחנו הרבה פעמים נותנים יחס לעצמנו את כל ההצלחות ואת כל ה... אומר הרמח"ל, הנה הכין הבורא יתברך שמו תיקון לזה, בדיוק לבעיה הזאת. והוא מה שיקדים האדם, ויתקרב ויעמוד לפניו יתברך, וממנו ישאר כל צרכיו, ועליו ישליך יהבו. ויהיה זה ראשית כללי ועיקרי לכל השתדלותו, עד שכאשר יימשך אחר כך בשאר דרכי ההשתדלות, שהם דרכי ההשתדלות האנושי, הוא יימשך עדיין, הוא יפעל ויעשה. לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניות וחומריות, כיוון שאין, שכבר הקדים את הכל בו יתברך. כשאתה חי בכזה מעמד, בכזה תפיסה, אז הסכנה שאתה תייחס לעצמך ולכישורות שלך, להצלחות שלך ולניסיון שלך, לכל המעשים שלך, את כל ההצלחה ההשתדלותית, הסכנה היא הרבה יותר נמוכה. כיוון שאתה כבר כל יום אתה מתפלל, אתה כל הזמן בגישה הזאת, זה מאוד מאוד יכול לעזור לך ולהציל אותך מהתפיסה הזאת שבעצם אני באפסיות, כאילו אני עשיתי ורם לבבך, שכחת את השם אלוקיך. אז כן, פה גם נקודה נוספת, שהתפילה היא גם כן מאותו עיקרון שאמרנו של התפילות הזו, היא עוזרת לנו גם כן להתמודד עם המצב הזה שבו אנחנו מייחסים ושכחים את בעצם את הקדוש ברוך הוא, שכחים את זה, וזה קורה לנו הרבה בחיים, מצליחים בכל מיני דברים, ישר אנחנו מתמלאים רגשות של גאווה פנימית מסוימת, וישר ככה מתפעלים לפעמים איך עשינו ואיך פעלנו ואיך הצלחנו ואיך זה, אפילו בדברים מאוד קטנים, שימו לב, זה מחשבות שתוקפות אותנו באופן אוטומטי. אתה מצליח במשהו, ישר אתה מיד מתעוררת לך מחשבה איזה יופי עשית ואיזה הצלחת, או מיד אומר הרמח"ל, ושאתה מתפעל לקדוש ברוך הוא תמיד, אתה מיד נזכר מי נתן לך את הכוח? מי נתן לך את הכוח להצליח? מי נתן לך את התושייה, את המחשבה, את הכישרון? אתה בנית את זה? אתה יצרת את זה? אתה בנית את כוח הלמידה שלך ללמוד להיות טייס? מי נתן לך את זה? מי הביא לך את זה? אתה בנ... ההורים שלך הביאו לך את זה, גם הם לא הביאו לך את זה. ככה נולדת, מי נתן לך את זה? מישהו טבע בך את היכולות האלה, את הכישרונות האלה, וכן הלאה וכן הלאה, כשאדם לאט לאט מתפלל. לכן, המהר"ל אומר, אני זוכר המהר"ל, אולי מישהו אחר, ולכן גם את הברכה הראשונה של תפילת 18, מה הברכה הראשונה שחזרים תקנו? אתה חונן אדם דעת. כי הרבה מאוד מתחיל מזה. כי לייחס את ההצלחות לנו, לקדוש ברוך הוא, זה אחת הנקודות הכי מרכזיות. הוא אומר, לכן אתה חונן אדם דעת. אנחנו קודם כל מכירים שכל ההצלחות גם שלנו, קודם כל, הם ממנו. הכישרון, החשיבה, היכולת, זה קודם כל, גם הדברים האלה באים ממנו. טוב, יצאנו עוד כמה דקות. כן.
כמובן
שיסתבך, יסתבך בכל ה... לא רק זה, כי אם אתה תחשוב שבעצם ההשתדלות האנושית היא הצלחה, אז ממילא, לאט לאט, כלומר, אנשים שהיו פעם מאמינים, אחרי זה פחות ופחות, אז ממילא הם משקיעים מאוד בהשתדלות, פעמים עוברים את הגבולות וחרדים לכל דבר שקורה להם, ושוכחים בעצם כבר, אתה יכול לאט לאט בסוף לצאת מן האמונה, ובסוף דבר לייחס את כל ה... זה לא משנה, כן, הדברים האלה זה לא משנה שאנשים עם כיפה על הראש, וזה לא, לא, זה, כן, זה דברים, כמו שאמרת, זה עבודה פנימית, זה לא מחייב שאם אתה אדם דתי, אז אתה חי במדרגה הזאת, זה ממש לא הכרחי, זה לא מחייב. אלא אם אתה באמת עובד על זה, והעבודה המרכזית של דברים האלה זה התפילה, חבל. טוב, אני חושב שעברנו על כל המרכז, הדברים העיקריים. רציתי כמה דקות על נושא של... האמת התוצאה של כל זה בעצם מובילה לנו אל האפקט שהתפילה מביאה, וזה הנושא הבא שלנו, עבוד השם, זה נושא של הדבקות. קרוב השם יכול קוראיו, יכול אשר יקראו באמת. בסופו של דבר, כל העבודה הזאת, שמשקיע בה הרבה מחשבה, לאן היא מובילה? לאן היא לוקחת אותנו? סתם שנדע שהקדוש ברוך הוא ממנו הכל, ואנחנו עין, מובילה אותנו בעצם להיות כל הזמן קשורים לקדוש ברוך הוא. כל הזמן קרובים אליו. זה כל. המדרגה העליונה ביותר שאדם פה בעולם הזה יכול לחיות, זה מדרגה של דבקות בקדוש ברוך הוא. אין מדרגה יותר עליונה מדרגה הזאת. אתה קשור לקדוש ברוך הוא. זה לא דבקות פיזית כמובן, זה דבקות רוחנית. שהמחשבות שלך, הרצונות שלך, השאיפות שלך, ההוויה שלך, כל הזמן מחוברת אל הקדוש ברוך הוא. כשאדם כל הזמן מתפלל ומכיר את הערך של התפילה, הוא רואה את התפילה ככה, לאט לאט נבנה אצלו עוד נפתח ונבח, שלאט לאט הוא מתחיל לחיות ממש שני. כל דבר קטן שהוא עושה, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, יודע שזה כל דבר הצלחה או כישרון תלויים בקדוש ברוך הוא. ממש, ממש בכל דבר שאדם עושה, בכל עסק, בכל רפואה, בכל דבר, לאט לאט הוא חי. עד שאנשים עליונים, כמו אברהם, הגיעו מהדרגה כזאת שממש כל שנייה ושנייה מהחיים שלהם, הם חיו את הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה נגיד שקשה לנו לחיות, אבל לא במדרגה כזאת, אבל בסופו של דבר, זה השפיץ שהתפילה מביאה אותנו לדבר הזה. רק כמה מקורות קלים, זה בשם שבוע הבא נרחיב בזה קצת. אומר הרמח"ל, גם כן שם בדרך השם, מחסדו יתברך לתת לאדם מקום שיתקרב, מקום בעולם הזה, דרך כיוון, שיתקרב אל השם יתברך. ואף על פי שכפי מצבו הטבעי, החומרים, נמצא רחוק מן האור ומשוקע בחושך, אנחנו צריכים לפרנס, אנחנו צריכים לאכול, אנחנו צריכים, יש לנו תאוות סביבנו, שלפעמים אנחנו מזקקים וחייבים להשתמש בהם וכו', ואז הרבה פעמים זה מושך אותנו להיות יותר שקועים בעניינים בהמיים גופניים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כאילו איזשהו דרך שנוכל להתרומם, כמו שהרב קוק כותב שם באותו תורה, פסקה מפורסמת, שכל המגמה של התורה מה היא? והתפילה כמובן, זה להסיר את האדם מהשיקוע בהמי ולרומם אותו להיות מרומם, עוסק במחשבות עניינות. והיינו שנתן לו רשות שיעמוד לפניו, היכולת שלנו להתפלל ולבקש, כמו שאמרנו קודם מהקדוש ברוך הוא, כי אם היינו שואלים את עצמנו מה טוב ולא טוב, לא היינו יודעים. אבל הוא אמר לנו, ציווה אותנו להתפלל לזה כדי שנכיר, כמו שאמרנו את זה, ויקרא בשמו, ואז יתעלה מן השפלות וימצא מקורב לפניו. אתה כל הזמן חי בפלל ככה, אתה מרגיש כל הזמן את הקרבה לקדוש ברוך הוא. כל הזמן, אתה תלוי בו, כל הזמן אתה קרוב אליו. וזה כמו שאמרנו, הברכה הכי גדולה, והכין להם עבודה הזו, כמו שאמרנו, דבר יוממות, כל הזמן, 3 פעמים ביום וכן הלאה, כדי שכל הזמן יהיה מנצא מקורב לפניו. כמו שהוא מביא שם בהמשך, בכוזרי, אם אתם מכירים, למדתם כוזרי, אולי מאמר ג' המפורסם עם החסיד שם, בדרך זאת יש עת התפילה לחסיד, גרעין הזמן ופריו, ושאר השעות תהיינה לו כדרכים המוליכות אל שעה זו, שלבואה הוא מצפה, כי על ידה הוא מדמה, נשון יהיה דומה, אל העצמים הרוחניים, הוא מתרחק מן הבהמיים. אולם ככל אשר תתרחק בשעת התפילה, תלך הנפש הלוך וכדור, מתרדות העולם הדון, כלומר יש תרדות ועניינים ועסקים ועבודה ודברים נוספים, כל זה מחליש את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, מוריד אותנו לפעמים, ואז שוב באה התפילה ומעלה אותנו. מין תהליך אינסופי של רצו ושוב, הירדה ואלה ודעלה. אנשים גדולים, כן, כמו שכותב פה מסרט שרים באמצע, הדבקות הוא שיהיה ליבו של אדם מתדבק כל כך בשם יתברך, עד שכבר יסור מלפנות ולהשגיח אל שום דבר זולתו, הדבקות שאדם מתדבק ויתברך, שאני לא יכול להיפרד אל הזמנו. אנשים גדולים, אהבות, כן, כתוב עליהם שהם היו כל הזמן דבקים בקדוש ברוך הוא. כל הזמן המחשבות שלנו היו קפואות לקדוש ברוך הוא, גם כשעסקו זה, וזה מדרגות מאוד גבוהות. ובכל אופן אנחנו כן יכולים קצת להבין את ה... אני רוצה רק לסיים בקטע מפורסם שאני מאוד, אני מניח שכולנו אוהבים אותו, זה קטע מתפילת יום הכיפורים. אם היה זמן היינו מביאים אולי את השיר של אודי דודי או שיר אחר, אבל זה בעצם, אני חושב שהקטע הזה הוא מאוד חזק. זו תפילה שכולנו מאוד מתרגשים בה ביום הכיפורים. אולי יש פה אשכנזים, אני לא יודע אם אומרים את התפילה הזאת. הספרדים, אחת התפילות אולי הכי יפות של יום הכיפורים. אבל היא בעצם מבטאת את כל מה שאמרנו כאן. תפילה שחיבר רבי הלוי, כוזרי, לך אלי תשוקתי, וכך ישקי ואהבתי. ככה זה מתחיל, החשק והאהבה. אבל מיד לאן הוא עובר? לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי, לך ידיי, לך רגליי, וממך היא תכונתי. גם התכונה שלי היא ממך. לך עצמי, לך דמי, ועורי עם גבייתי. לך עיניי ורעיוני, צורתי ותבניתי. לך רוחי, לך כוחי, ומבטחי ותקוותי. גם הביטחון וגם התקווה, קדוש ברוך הוא. לך ליבי ודם חלבי, כסי אקריב ועולתי. לך יחיד, רק ממנו הכוח, בלי, שום, בלי שני, לך תודה, לכן ראוי להודות לך יחידתי. ואז לך מלכות, לך גאות, לך עזרה בעת צרה. יהיה עזרי בצרתי, לך אוכיל בית אכיל, כל אדם אוכיל לך שירי וכו', והוא ממשיך, ואחרי זה הוא נגיע גם לנושא של, של הסליחה. אבל המילים האלה מאוד חזקות, מאוד חזקות, כי בעצם אנחנו הולכים את יום כיפור, במה? לנו אין מעצמנו כלום, הכל ממך, הכל ממך, הכל ממך. האמת היא שכל השנה אנחנו צריכים לחודם הזאת. כל המטרה, כמו שאמרנו, הבסיס של כל התפילה היא לרומם אותנו להכרה הזאת, שהיא באמת תהיה מפולשת בכל האישות שלנו, בכל המרחב של החיים שלנו, היא תהיה בבסיס, בבסיס האישות שלנו, ואז החיים שלנו אירוע אחרת. בלי נדר, שבוע הבא, נעסוק קצת בנושא של הדבקות, ונראה, אולי, או נמשיך עוד משהו, אולי לרצון, ש...